אנחנו בחלקו האחרון של המאמר, הקטע מתחיל, והוויה יגיע חושקי. מה שהסברנו עד כאן זה הסדר הרגיל, איך יהודי מצליח לעורר את הנשמה שבו, לעורר את האש על ידי עבודה מסודרת. דיברנו עד עכשיו בעריכות את ארבעת השלבים, ארבעת החלקים יותר נכון, שיש בנר, שזה הפתילה והשמן, כנגד העבודה של קיום המצוות בתקפיה ותפחה, שזה הפתילה והשמן זה התורה, וזה מעורר את הרגשות, שזה כנגד ארבע אותיות של שם הוויה, האיראילה והווה אליונה והווה זוטה ואירה תתאה, והם מרמזים גם על שני הגוונים שיש באש, כמו שדיברנו בריחות עד עכשיו. עכשיו נדבר על סיום המאמר. כאן הוא בא להגיד מה החידוש הגדול של חנוכה, ובכלל בתקופה של חושך, שאדם אין לו את היכולת, שנקרא אין לו את התנאים המתאימים, לעורר בליבו את כל אותם תהליכים שאמורים לעורר אותו, מה קורה במקרה כזה. אז הוא אומר, זה הפסוק הרי אומר, כי אתה נערי השם, והשם יגיע חושקי. אז הוא בא להדגיש מה הדגש במילה והשם יגיע חושקי. אז אולי נקדים כהקדמה לפני כן, שיש שם הוויה מופיע, ומכירים את זה ב-13 מידות הרחמים, כתוב שם השם, השם, פעמיים שם הוויה אחד ליד השני, קרן רחום וחנון וכו'. אז פה אנחנו נראה ששני ההזכרות של שם הוויה שבאים אחד ליד השני, מבחינת טעמי המקרא, צריך לומר השם עם הפסקה, ואז השם קרן רחום וחנון. זה נקרא שיש הפסקה ביניהם, מדוע? כי באמת מדובר בשתי דרגות שונות, כפי שנראה מיד מה ההבדל ביניהם, ויש ביניהם הפסקה. פה, בפסוק שאנחנו הבאנו מספר שמואל, מה אומר הפסוק? גם פה יש פעמיים שם השם אחד ליד השני. כתוב כי אתה נערי השם, והשם יגיע חושקי. אבל פה בשוני מהתורה שפעמיים שם הוויה, ועם הפסקה ביניהם, פה יש גם פעמיים שם הוויה, אבל לא רק שאין הפסקה ביניהם, אלא בפעם השנייה שיש שם הוויה, זה עם וו החיבור. כי אתה נערי השם, והשם יגיע חושקי. הוו החיבור אומר שיש חיבור בין שני הבחינות של שם הוויה. מה מיוחד בפסוק הזה? עכשיו נלמד מבפנים. אומר ככה, והוויה יגיע חושקי, מה מרומז כאן? והוויה, בתוספת וו. יש את התוספת וו על הפעם השנייה של שם הוויה, רומזת על בחינת הוויה ביותר עליונה. בא לרמז שיש כאן גילוי של שם הוויה הגבוה יותר, והוא נמשך ומתגלה בסדר ההשתלשלות. וכדי להבין מה הכוונה שם הוויה הגבוה ושם הוויה הרגיל ומה מיוחד כאן. כמו שכתוב, אנחנו מכירים את הלשון בי"ג במידות הרחמים, כתוב שם הוויה, הוויה, כל, רחום וחנון. הופיע פעמיים שם הוויה אחד ליד השני, אבל כמו שאמרנו קודם, הוא פסיק טיימה בגוויו. יש הפסקה של טעם בין ההוויה הראשון להוויה השני. למה יש הפסקה? למה לא אומרים את זה ברצף? שיש בית בחינות הוויה, כי בעצם מדובר בשני בחינות שונות. אז לכן יש ביניהם הפסקה. מה ההבדל בין שני הבחינות? והעניין, כדי לחדד את ההבדל בין שני הבחינות, אז הביא שני פסוקים אחרים, דהיינו את הפסוק של ג' מידות הרחמים, ולעומת זה פסוק אחר שאומרים כל בוקר באשרי, ונראה את ההבדל הניסוח בין שני הפסוקים. כי פעם כתיב, פעם אחת כתוב, בי"ג מידות הרחמים איך הלשון, הוויה רחום וחנון. אז המילה רחום וחנון כתוב אחרי המילה הוויה. ופעם כתיב, כשמסתכלים באשרי יושבי ביתך, שאנחנו רואים כל בוקר, שם מה כתוב? חנון ורחום הוויה. שם כתוב קודם כל חנון ורחום, ולאחר מכן כתוב שם הוויה. חנון ורחום, אבל פה מדבר לא לגבי החנון ורחום, אלא הוויה. מה ההבדל? אז בכלל אנחנו צריכים להבין שכשאומרים חנון ורחום, רחום וחנון, אנחנו מדברים על הגדרה, על ספירות. זה הגדרה של תואר, של משהו. והרי הבורא בעצמו הוא למעלה מכל תואר, למעלה מכל גדר, למעלה מכל בחינה, כמו שנראה את הניסוח, הוא אומר מיד. אז ברור לנו שרחום וחנון זו דרגה נמוכה. זו דרגה שיש שם הגדרה כבר. שם הוויה זה בדרך כלל מסמל על תהליך של צמצום. י' כ' ו' כ' זה תהליך של צמצום, בהתחלה זה בא בנקודה, אחר כך זה בא בהתפשטות של ההי, אחר כך בא בקו המשכה למטה, ואחר כך היא נוספת. השאלה היא, איפה התהליך של הצמצום הזה מופיע? האם מדובר על הצמצום שמקדים לחנון ורחום? היינו צמצום שמקדים לסדר ההשתלשלות, אז מדובר על הווי הגבוה, או שמדובר על צמצום שבא בתוך סדר ההשתלשלות עצמו, גם יש תהליך של צמצום, ואז מדובר על הווי הנמוך יותר, כמו שמפרט. ופירוש הווי הרחום וחנון, אם כתוב הווי לפני רחום וחנון, אז על איזה דרגה מדובר? על הדרגה הגבוהה. דיינו, שכדי להיות התגלות מידות רחום וחנון מאור אינסוף ברוך הוא, כדי שיהיה מידות האלה של רחום וחנון, הרי הוא דלאו מכל אילן מידות יהיו כלל, הוא הרי למעלה מכל תואר, הוא הרי למעלה מכל מידה, למעלה מכל הגדרה, אז אתה עכשיו רוצה שיהיה את ההתגלות של הבחינה הזו שנקראת רחום וחנון, הוא צריך להיות בחינת הוויה. אז יש לפני כן כהקדמה את הוויה. מה זה הוויה? הוויה זה התהליך שמרמז שהוא צמצום והתפשטות. המשכה והתפשטות, זה כנגד ארבע אותיות, י, ק, ו, ק. אז שאומרים הוויה רחום וחנון, אז מתכוונים להוויה שנמצא למעלה מסדר ההשתלשלות, שגורם את סדר ההשתלשלות. אך פירוש חנון ורחום הוויה, ואם כתוב קודם חנון ורחום, זה אומר שאני כבר נמצא בתוך התהליך של סדר ההשתלשלות, יש כבר מידות. ואז אני אומר הוויה, היינו שמי בחינת חנון ורחום, מי הדרגה הזו של חנון ורחום? דהיינו, מה זה הבחינה של רחום וחנון? מפני כי חפץ חסד, ויש כבר חסד, יש כבר איזשהו תואר, נמשך בחינת הוויה, אז יש ירידה עוד יותר נמוך, עוד יותר למטה, שהוא צמצום והתפשטות חולי, שבסדר השתלשלות, בתוך סדר השתלשלות גם צריך את התהליך הזה במהלך המידות והספירות, אז השאלה היא על איזה תהליך מדובר. מה שאין כן הוויה שקודם רחום וחנון, אבל כשדיברנו על שם הוויה שמופיע לפני המילים רחום וחנון, אז איזה שם הוויה מתכוונים? היא הוויה שלמעלה מגדר השתלשלות. ושם, כשמדובר למעלה מסדר השתלשלות, יש את אותו תהליך, אבל זה למעלה. ושם נעשה גם כן בחינת הוויה. מה זה הוויה בכלל? זה לא משנה אם אני מדבר לפני או אחרי. התהליך אותו תהליך, שהוא צמצום והתפשטות, המשכה והתפשטות, כדי להמשיך מידת רחום וחנון בהוויה שבסדר השתלשלות. אז עד כאן הסברנו מה זה שני הבחינות של הוויה שאומרים בידגים למידות רחמים. אז לכן אומרים הוויה, מפסיקים, הוויה כן רחום וחנון, מדובר בעצם בשתי דרגות בשם הוויה. והנה, בדורות הראשונים, היינו, כמו נביאים, בנביאים ושופטים, מסתכלים בהיסטוריה של היהדות, בדורות הקודמים, מצינו דור שכולו זכאי או כולו חייב. אז היה הקצנה. או שהבן אדם היה צדיק, מוחלט, או שהוא היה רשע מוחלט. מי שהיה זכאי, מי שצריכה להיות בצד של הזכאי, היה זכאי במדרגת צדיק גדול. מי שזה היה זכאי, הוא היה דמות מאוד בולטת, או נביא. ומי שהיה חייב, מה הוא היה? היה רשע גמור. אז היו, בדורות ראשונים, היה, מה שנקרא, הקצנה. או ככה, או ככה. ועל ידי זה, בגלל המצב הזה, לא היו ממוצעים. לא היה שלבים שהם ביניים. או שאתה מוחלט בצד הזה, או מוחלט בצד הזה. אך, דורות האחרונים, אבל בדורות האחרונים, דור אחר דור, ככל שיורדים יותר ומתקרבים לדורות שלנו, אין בהם רשעים כל כך. גם האנשים שהם לא צדיקים, הם לא רשעים כמו שמתואר שהיה אז, ומצד שני גם, ולא צדיקים כל כך טובים, גם אין את הצדיקים ברמה שהייתה פעם. עכשיו אנחנו נמצאים במצב שיש כזה, הממוצעים הם יותר, יש יותר כזה ירבוביה. עכשיו, מה ההבדל? והעניין. שבדורות הראשונים היו נשמות עליונות. זה שבדורות הראשונים הצדיקים היו מוחלטים, הם היו נביאים, הם היו שופטים, כי הנשמות שלהם היו בדרגה מאוד גבוהה, במדרגות גבוהות, ומצד נשמתם, בגלל שהייתה להם נשמה כל כך גבוהה, בעצמם היו יכולים לשלוט על הרע שבנפשם. אז הם לא צריכים נתינת כוח מיוחדת מאיזה דרגה עליונה שתעורר אותם. יש להם לבד נשמה גבוהה, וברגע שהיהודי רצה לגלות ולעורר אצלו את הנשמה, ומיד שהתבונן בגדולת אין סוף ברוך הוא, יגיע אליו העירה. ככה היה בדורות הראשונים. מי לא קיבל את ההתעוררות הזו? רק רשע גמור, שמגביר הרע שבנפשו בשעת נפש, אם הוא רשע גמור ומחליט במה שנקרא בזדון להיות רשע, אז בסדר, אז הוא רשע, אז הוא לא מעורר. אבל אם מישהו מחליט, אז בדורות ההם, אתה מחליט, אתה רוצה לעורר את הנשמה, בשנייה אתה מעורר.
אבל הוא גם קיבל נשמה גבוהה כמו שהצדיק.
היה לו, כן, היה להם נשמה גבוהות, אבל אם הוא היה רשע, זה פשוט כי הוא החליט בזדון. אבל דורות האחרונים, אבל בדורות שלנו, שאנחנו נמצאים במצב שנקרא עקבה דמשיחה, מבחינת עקביים, אנחנו נמצאים בעקב, אז הנשמות, גם של אלו שהם במצב טוב, אז הם לא נשמות כאלה גבוהות. אין כוח בין נשמתם עצמם לשלוט על הרע. גם אדם שמחליט שהוא רוצה לעורר את הנשמה שלו, הוא מתבונן, אבל אין לו מספיק כוחות להפוך את עצמו לגמרי. הוא צריך סיוע מיוחד. וצריך יגיעה רבה, יגיעת נפש, יגיעת בשר, כמה אדם צריך להתאמץ הרבה ב- 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 בעצמו כדי להגיע למשהו. זה התקופה של החושך. לכן כשמדבר על תקופת החושך, אומר הפסוק, ווויה יגיע חושקי, יגיע מלשון יאיר. וזהו ווויה יגיע חושקי. מדובר כשיש חושך. היינו מבחינת חושך שבדרות האחרונים, כי דוד המלך עליו השלום אמר זה בת כללות ישראל. שיש בהם בחינת חושך בדורות האחרונים. הפסוק הזה לא נאמר רק על בתקופה שהוא נאמר. הפסוק הזה נאמר כנבואה לתקופות מאוחרות, שיש דורות שהם נמצאים במצב של חושך. עקבה דמשיחה, שאין את החצי הראשון של הפסוק. החצי הראשון של הכתוב, פסוק מה כתוב? כי אתה נעירי הוויה. אז החצי הראשון מדבר על מישהו שהוויה מאיר אצלו בצורה טבעית, אבל בעקבה משיחה, אין אתה נעירי הוויה. אין את הדרגה הזו. כלומר, שאין נר הוויה נשמת אדם. אין, לא, לא בגילוי בנשמה של כל אחד. הבחינה הזו של הנר. אז מה יהיה איתו אם אדם כזה ילך לאיבוד? אז זה בא החצי השני של הפסוק. הוא אומר, מכל מקום, ווויה. מה זה ו? עם ו החיבור. שעל איזה דרגת הוויה מדובר כאן? הדרגה הגבוהה יותר. למה הגבוהה יותר? כי הדרגה נמוכה, מהירה לפי סדר השתלשלות, איפה שמגיע. אם לא מגיע לך, לא תקבל. אבל מהבחינה שהיא גבוהה יותר, היא כל כך לא מוגבלת, אז אין לה בעיה גם להעיר במקום התחתון ביותר. והוויה, מבחינת הוויה העליונה שלמעלה מההשתלשלות, יגיע חושקי, הוא יעיר את החושך. ולמענו, למענו יעשה, כביכול הקדוש ברוך הוא יעשה למענו, מכיוון שהוא רוצה להעיר בעולם, אז הוא ייתן כוחות גם לאדם נמוך שיוכל להעיר, כי חפץ חסד הוא בהתערות הדל, אלא בלי התערות הדל, גם אם האדם לא עורר, לא יגיעת נפש ולא יגיעת בשר, או שהוא ניסה ולא הצליח, אז הוא יקבל חסד גדול מלמעלה וזה יעיר לו. זהו, מסיים את המאמר. יש מצב כזה של חפץ חסד, כן? כמו שהיה בתחילת הבריאה. יש מצב חושך כזה גדול, שאי אפשר לחכות עד שמישהו יתעורר. מה, הוא לא יתעורר, אז הכל ילך לאיבוד. אז חייבים דחיפות מלמעלה. וזהו עניין נס חנוכה. כשנכנסו יוונים להיכל. אז זה שנכנסו יוונים להיכל זה מצב א', וקרה במצב הזה נס, שלמרות שנכנסו יוונים להיכל, מצאו את הפח שמן וכו'. מה מרומז בתהליך הזה? זה מקופל כל מה שאמרנו. היכל, כשמדברים על היכל, מה זה היכל בנפש? היכל הוא בחינת מחשבה. היכל מרמז על מחשבה, למה? כי היי חל, חל זה חף ולמד, כמה הגימטריה של חף ולמד? 50. אז זה בגימטריה נון שערי בינה. החף למד זה מרמז על ה-50 שערי בינה. זאת אומרת, ההיכל מרמז על בחינת הבינה. כמו שגם ידוע שבינה זה כמו ה' שזה התרחבות, כמו היכל שהוא מקום רחב וגדול. והיוונים הנעל, מה עשו היוונים? מה הם מרמזים? מה הם מסמלים היוונים? הם בחינת חוכמה דקליפה. היוונים זה חוכמה של תומה, חוכמות חיצוניות, כמו הפילוסופיה. שבזמן ההוא היו פילוסופים המכחישים בנבואה. ולכן, מה היוונים עשו? היוונים מסמלים את החוכמה של הקליפה.
איך הם מכחישים בנבואה?
הם מכחישים שיש נבואה, מכחישים שיש אלוקות. רק מה שמובן בהיגיון הפשוט זה מה שהם לוקחים. יש מצד אחד היכל שזה קדושה, נון שערי בינה של קדושה, ויש את היוונים שהם מסמלים את חוכמת הקליפה. מה הם עשו היוונים? ולכן תימו כל השמנים של בחינת חוכמה שבקדושה. נכנסו להיכל ותימו את השמנים. אמרנו הרי, למדנו לפני כן, שמה זה שמן, שמן זה חוכמה, שמן למשחת קודש. אז הם, מה פירוש הם תימו את השמנים? שרצו להשכיחם תורתך, רצו שהיהודים לא יהיו מונחים בבינה של הקדושה. ונעשה נס על ידי פח שמן של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. השמן, דהיינו התארה של חוכמה אלוקית, נשארה תאורה, וזה הפח הזה של הכהן גדול. דיקנה דקהנה רבה, זה מרמז על הזקן של הכהן הגדול, מה זה הזקן של הכהן הגדול שכתוב בתהילים, הנה זקן אהרון יורד על פי מידותיו, שזה מסמל חסד עליון. אהרון הוא הרי מידת החסד, אז היה כזה חסד עליון מהקדוש ברוך הוא שעשה איתנו חסד, כי הרי בדרך הטבע היוונים השתלטו ותימו את הכל, אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא כל כך חפץ חסד הוא, זה מה שאמרנו קודם, שיש דורות כאלה של חושך, אז הוא מעורר התערות הדלילה מלמעלה בלי עבודה. היינו פתאום מוצאים את הפח האחד שהוא טהור והוא נשאר טהור, ומזה אנחנו ממשיכים הלאה שהכל יהיה טהור. בעלות אהרון את הנירות. מי זה אהרון? שושבינה דמטרוניתא, ידוע אהרון הוא המושך ומעלה את הנשמות של עם ישראל, מרומם אותם כלפי מעלה, שהיא אהבה הבאה מלמעלה בהתערות הדלעילה, שזה מסמל את האהבה הגבוהה הזו שהקדוש ברוך הוא מצידו מגלה אהבה בהתערות הדלעילה לעם ישראל, וממנו הדליקו כל השמונה ימים. מה החשבון של שמונה ימים? שהם המחשבה וזין המידות. דהיינו שקודם כל המחשבה של האדם תהיה תאורה, ואחר כך כל שבע עמידות בנפש יהיו תיאורים, זה שמונה ימים, דהיינו, הפח האחד הזה תיאר את כל המערכת שהיוונים רצו לקלקל. שתהיינה מהירות באור האהבה הבאה מלמעלה, בלי התערות הדלתתה. הם לא יכלו לעורר התערות הדלתתה, הם היו תמאים כולם, מה הם יכלו לעשות? הם נתקעו למצב שאם לא היו מוצאים את הפח האחד הזה, אז הכל היה תמא. אז הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו מעורר את ה... זה נקרא וווה יגיע חושקי. ואם מבחינת וו, זה הווויה. בתוספת וו העליונה, שלמעלה מן ההשתלשלות, יש את הגילוי הזה שלמעלה מהשתלשלות, הוא נותן את האור והגילוי הגדול שיהיה פה למעלה.